גורי אלפי, גלית חוגי,
תוכנית הבוקר.
יום ראשון, 25 באוגוסט, כ"א באב, תשפ"ד, הותר לפרסום אתמול, דניאל פצ'ניוק, ניתאי מתודי, ויניב יצחק אורן, נפלו בקרבות במרכז רצועת עזה. מה? תגידי.
לא, הראיתי לך עוד שם.
כן, תגידי.
ויתר אטואר.
נכון.
ארבע, כן.
כן. היה סוף שבוע כל כך מתוח, זה הרגיש כאילו זה קורה כל רגע.
אנחנו הרבה לפחות, זמן בהרגשה שזה קורה כל רגע, כן. והנה הרגע שזה קורה כל רגע,
כן,
הוא קרה.
כן, כן, כן. כאילו, ישבתי עם אנשים ואני יושב בלי הטלפון שלי, משתדל כזה פשוט שבת להיות בלעדיו.
להתעניין ממש.
אבל אני, מה?
להתעניין באנשים שסביבך.
כן. וכל מה שאני רוצה זה שהם יסתכלו בטלפון שלהם.
ויגידו לך.
ויגידו לי דברים.
גוי של יחסים.
ממש כך. גוי של התראות. גוי של פושים.
בדיוק.
אתה יכול להיות גוי של פושים שלי הרגע?
כי אני לא בזה.
אוי, זה יפה.
תדע לך שאני לגמרי לא בזה.
כי אני נגמלתי. אתה עדיין מכור, אני מבין. אז אם אתה יכול רגע להמשיך להסתכל...
רק להגיד משהו על זה.
ואני יכול לראות על האישונים שלך את
ההתרחבות
מתוך...
או התכווצות, תלוי.
או התכווצות, תלוי.
תלוי מה רואים.
מה רואים, באיזה תאורה.
כן, יום של הודעות נוראות אתמול.
כן.
והבוקר הזה שמתחיל בהתקפה הזאת ברבע על חמש בבוקר.
כן.
שהיא ככל, אני לא יודעת, מה שהם אומרים, שזה שהם הייתה אמורה להיות התקפה על תל אביב.
כן, שממש רואים את המשגרים מוכנים, והייתה אמורה להיות התקפה כנראה בחמש בבוקר. הם יצאו לפני, כדי למנוע אותה, וכנראה מנעו אותה. אין, מה יקרה עוד?
הסיטו אותה לצפון.
לא, הצפון גם ככה חוטף כל הזמן, זה אין מה, זה חוטף כל הזמן. ועוד מעט שנה, חוטף כל הזמן, כל הזמן.
כן, עדיין אני חושבת שיש עכשיו יותר עזקות ויותר עניינים.
כן.
אנחנו תכף נדבר עם יואב זיתון על מה קורה בצפון, יש לי שאלות.
כן? מה הייתה השאלה הראשונה שלך, אם היית כזה מול...
מי גר בצפון לבנון שם?
בצפון או בדרום?
בדרום לבנון בעצם.
מי גר?
כן, כי כשיש את התקפות על עזה, אז אני מרגישה שזה... צהל מול חמאס והעזתים, אני יודעת על זה משהו.
כן.
בדרום לבנון, אני מרגישה שזה צהל ומדינת ישראל מול נסראללה.
כן, נכון.
האדם. ונסראללה ואיראן. אבל רגע, מי שם בעצם?
מאוד משתדלים גם לא להיות נגד הציבור בדרום לבנון.
אבל הציבור הזה, הוא נפגע, מה קורה שם? מה זה דרום, מה יש שם? אני מרגישה שעלה, זאת אומרת, הם מפונים לערים באוהלים, כמו בעזה? מה... איך זה, כאילו, אתה מבין מה האוכלוסייה? עכשיו, אלה מדרום לבנון. זה לא, זאת אומרת, יש עוד את כל לבנון.
כן.
אני רק רוצה לדעת מה על הפער בנושא הזה.
בסדר גמור.
אבל אז תכף.
על הפערים. רוצה לדבר על הפערים.
לא פערים בחברה. כמה זה שם, מה... לא, אני רואה את החיוך הזה. את הולכת להטיש את יואב זיתון.
בוודאי, בוודאי. אם תוכל בבקשה לעשות לי מפקד אוכלוסין.
לא בקטע של מפקד אוכלוסין. אני רוצה להבין מה המלחמה.
אני רוצה להבין כמה הם כמוני. אני יודע, מכיר אותך. אני רוצה להבין כמה הם כמוני.
אני רוצה להבין מול מה המלחמה הזאת.
מול מה? מול חיזבאללה ומול איראן.
בסדר, אז אני מבינה, אני לא כל כך יודעת מה זה חיזבאללה ואיראן, זה בסוף אנשים...
איפה היית עד עכשיו? מה, היא לא יודעת מה חיזבאללה ואיראן? איפה היית?
בסלון.
על מה אנחנו מדברים פה, תקופה?
על חיזבאללה ועל איראן.
אפשר שיר?
לא הבנתי יותר מזה עדיין.
זה, דני ליטני, שזה בעצם בוב דילן.
לא משנה, זה ביחד, הם ביחד.
הם עשו ביחד.
אתה יודע שהייתה תקופה שהם היו צמד.
מה, את מעדיפה את הגרסה... גרסת הכיסוי של אוהב גפן לבוב דילן?
היא יותר דומה למקור, כאילו.
כן, יותר דומה.
פה זה הלך לכיוון אחר קצת.
אני אוהב את זה.
לא, לא, אני בסדר.
אני אוהב את זה. בכלל, אני אוהב כל מה שדני ליטני עושה.
גם לא בתחום המוזיקה?
בוודאי, גם כשהוא משחק באולינג.
אתה אוהב את זה.
אתה יודעת איזה שחקן באולינג הוא?
לא, אף אחד לא יודע.
בטח שיודעים.
אני לא חושבת.
אז זה לא קומה נולאז'?
זה לא קומה נולאז', הריאליטי שלנו.
כן.
בדיוק, לא.
בטח שכן.
זה לא. היו עוד דברים בסוף שבוע, אז נדבר עליהם גם קצת. נוער גם אני. רוצה להסכים בחצי דקה?
כן, ברור. וכמובן אנחנו נעדכן כל הזמן. לא שאנחנו כאלה עכשיו, אנחנו דובר צהל. אנחנו נעדכן מה הדוברים אומרים. בסדר?
אנחנו הגוי של פושים שלכם, אם זנתם מתחילת התוכנית.
אנחנו גוי של פושים.
בסדר.
בבקשה.
נוער גמני, היא הייתה במסיבה, מסיבת חזרה לחיים, אני חושבת שקראו לה של צורדי נובה, וזה, והצטלמה. מה זה הצטלמה? צולמה, רוקדת בגד ים, גם אבא שלה שם.
כיף, איזה כיף.
תשמעו, זה היה אופטימי, זה היה ממלא אושר, הדבר הזה.
ראיתי גם את התגובה של אחד המחלצים. איזה יפה.
עכשיו, מכל הדבר הזה כולו, היה רגע, אני חוסכת לכם אם במקרה דילגתם, כל מיני צדקנים מטומטמים. בואי נדע לא, רק כדי להסביר את הסוף.
זה נותן להם המון כוח לאנשים
האלה. בסדר, אבל צדקנים מטומטמים, היה להם מה לומר, שהיא רקדה ובקיני וזה ודברים, ואיך היא רוקדת בזה, הנה, היא נחטפה, ותראו איך היא מתנהגת. עכשיו, באמת...
אני רק מודיע לכם שאם אני הייתי נחטף והייתי חוזר, הייתי רוקד בביקיני כל היום. כל היום הייתם אומרים לי, די, גורי, די, די.
קודם כל,
בביקיני על הפרצוף שלכם.
הלוואי שאני אראה כל חטוף וחטופה שחזרו, וכל חייל וחיילת שחזרו וחוזרים מהתופת, רוקדים ככה ונאחזים בחיים.
בטח,
הלוואי.
בטח, בטח, בטח.
ומתוך כל...
יש להם גם הרבה מה לפצות, זאת אומרת, מבחינתי צריכים לרקוד עכשיו שנה רצוף.
מישהו צריך לפקח על זה שירקדו גם. כן, נכון. צריך לבוא ככה ולאלץ את האנשים האלה לרקוד, כמובן.
להקרים המחלץ.
אז זהו, שמתוך... היו כל מיני תגובות שריגשו אותי מאוד, ראיתי בטלוויזיה, אם שכולה.
כן.
דתייה, שדיברה על תרקדי ותשמחי, ובאמת, דברים מאוד מאוד יפים, ו... אחת ההודעות, אחת הדברים שפורסמו היו שמישהו כתב שהוא הקצין עם הקעקוע על היד, שהיה מהמחלצים שלה, ששאלת אותו מה יש לו על הקסדה, ואני מה זה מבסוט לראות אותה חוגגת את החיים.
לא, אני רוצה את הניסוח המקורי.
אוקיי, שמו אלון הירש. אני לא יודע אם לפני חודשיים וחצי שהיית עדיין בדירה מופשת ליד השוק בנוסרת, האמן שאי פעם תצאי משם, מגיע לך לחגוג את החיים ושיזדיינו כולם.
בדיוק.
אם איכשהו הפוסט הזה יגיע אלייך, אז תדעי, שאני הקצין עם הקעקוע על היד ששאלת אותו מה יש לו על הקסדה, ואני מה זה מבסוט לראות את החוגגת על החיים.
איזה כיף.
וזה, הרגע הזה, אין רגע שיותר ממנו אומר, יש עוד שפיות. Mm-hmm. יש אצלנו עוד שפיות, אנחנו בתוך שנה מטורפת, שהולכת לפצוע וכבר פוצעת ופצעה אותנו במקומות שאנחנו אפילו לא מבינים איפה. עזבו את הדברים הברורים איפה היא פוצעת בגוף, ובנפש את הדברים הברורים. יש לה עוד השלכות שילכו והתגלו בשנים הקרובות פה, וכל סימן כזה של נורמליות ואופטימיות ואחיזה בחיים, הוא ממלא את הלב, וזהו.
אמן, 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 אמן.
שירקדו עוד מלא.
כבר חוזרים. אבל עכשיו, יואב זיתון, וויינט, ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
בוקר אור גורי.
ספר, מה קורה? המתח הזה מוגש כבר סוף שבוע שלם, כמובן שהוא מוגש עוד מאז, אבל סוף שבוע הזה היה מאוד 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 טעון, שמועות מפה ומשם.
כמה
הפתעה
היה הפתעה, כן.
כן, כמו בשבוע שעבר וכמו לפני שבועיים וכמו לפני 5 ימים. נדמה לי שהכוננות והדריכות והשמועות האלה כבר כמעט 3 שבועות מתרוצצים, ועולים בגלים כאלה ואחרים, אבל הבוקר זה קרה, אפשר להגיד שהדיווח הדרמטי ביותר או המשמעותי ביותר מגיע דווקא מעבר לים, מהניו יורק טיים, שם מדווחים שבחמש בבוקר משגרי רקטות ארוכות טווח של חיזבאללה כוונו לעבר מטרה אסטרטגית באזור.
זאת אומרת, אני כבר רוצה אותך שנייה, זאת אומרת שהעניין הזה של משגרים גדולים יותר, משגרים אחרים, שברגע שרואים אותם צצים, אז אוקיי, זה אומר, זה בדרך לגוש דן. זה משגר ספציפי.
רגע, אבל יואב, זה כבר קרה בעבר. בעבר לא זיהו תנועות כאלה של משגרים שיכולים להגיע למרכז?
כנראה לא כאלה.
לא ארוכי טווח, ובטח לא כאלה שיכולים לפגוע בבסיס גלילות, או במחנה הקריה, ומכוונים אליהם ספציפית. זה לא רקטות טיפשות סטטיסטיות שמשגרים 102 פוגעים.
זאת אומרת, אלה משגרים מוסווים בדרך כלל, ועכשיו הם עולים על הקרקע ורואים אותם מגיחים, כי הם צריכים כנראה איזשהו כינון, איזשהו כיוונון וזמן, ואז יוצאת המכת מנה הזאת.
כן, זה זה כמובן לא כל כך פשוט, כי חיזבאללה מסתיר את המשגרים האלה ומשקיע המון 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 במידור שלהם, בהסתרה שלהם, גם כאשר הוא רוצה להפעיל אותם, הוא נוקט בהרבה מניפולציות, עטיות והסחות כדי לבלבל את המודיעין, גם האמריקאי וגם הישראלי שפרוס ונמצא חזק מאוד, אבל באמצע הלילה זיהו תנועות גם באופן ויזואלי וגם במעקבים אחרים, ולכן החליטו לצאת לתקיפה הזו של עשרות מרחבים של שיגורים, גם לתל אביב.
מה זה מרחבים של שיגורים? כלומר, לצאת לתקיפה של מרחבים של שיגורים בדרום לבנון?
כן, בדרום לבנון, לא בדרום מקומנים יותר, אבל למטרות ספציפיות שהם היו חלק מהנקמה שחיזבאללה תכנן על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה לפני כשלושה שבועות, פועד שוקר בבירות. חיזבאללה אומר מצידו ממש בדקות האחרונות.
כן, הוא ממש מודה, כן, זאת הייתה המתקפה שרצינו, זאת הייתה התגובה שלנו, כן.
כן, ואם ככה נסחום את הדקות האחרונות באמת, אז זה איזה שהם סימנים מאוד מאוד ראשוניים, של ניסיון ככה הדדי, לנסות לחזור לשגרה אפילו אם תרצו. אנחנו שומעים גם את נדבג, נפתח מחדש בדקות אלה, כולל לטיסות בינלאומיות, וגם לחברות...
מה, אבל יואב, יכול להיות שזה מספק את חיזבאללה? זאת אומרת, כן, הנה, זאת הייתה התגובה שלנו, למרות שהיא נמנעה?
להאמין למשפט הזה בכלל?
אני לא חושב שזה מה שמספק אותו. כמובן שהכוננות והדריכות הגבוהה, גם של צהר, חיל האוויר, פיקוד צפון, וגם של השותפים בהם האמריקאים, תימשך, היא לא תוסר בשעות הקרובות, גם לא בימים הקרובים. הרמה המאוד גבוהה של הכוננות והדריכות,
כן, אומר לי דניאל אגרי, אומר לי מדיניות 2, לא ידעתי שסופרים מדיניות. מה זה מדיניות 2?
מדיניות 2 זה אומר שכל היישובים מהצפון, מצפון לגוש דן למעשה, באזור השרון וצפונה, יכולים לתפקד כרגיל, אבל לשעות בעירובה או ללמוד או בתי ספר או מקומות עבודה ליד בדיוק ליד ממדים, ככה שהשגרה נמשכת ברוב חלקי הארץ, למרות ששר הביטחון הכריז על מצב חירום מיוחד בכל חלקי הארץ. זה אומר שתהיה אפשרות, אם וכאשר יצטרכו, להכריז על כוננויות והגבלות על העורף, כך שבסך הכל ברוב חלקי הארץ בשעות הקרובות השגרה נמשכת במלואה, במקומות העבודה, במקומות המסחר, ובטח במטרופולין, נכון, לקייטנות, במקומות כאלה השגרה נמשכת. נדבג נפתח מחדש גם לחברות זרות, וחיזבאללה אומר מבחינתו שהוא כבר הוציא אל הפועל את השלב הראשון, אולי אפילו יקרי בנקמה שלו.
כשהוא אומר שלב ראשון, זה נשמע שיש שלב שני.
אני מניח שזה חלק מהפסיכולוגיה שהוא מנסה להפעיל, וכל הלוחמה הפסיכולוגית שלו, כמו שהוא מצטיין לעשות בדרך כלל לעבר ישראל, אבל זו הייתה מתקפה או מתחים כבדים מאוד, עם קרוב ל-300 שיגורים, 200 מהם חטאו לשטח ישראל, בעיקר לגליל המערבי העליון ולרמת הגולן. יש גם נפגעים במתחים האלה.
אנו בעכו.
כן, השטרות מהשיגורים האלה, נכון, השטרות מהשיגורים האלה יורטו, אבל היו גם פגיעות ישירות, כך, שזה היה מטחים מאוד מרוכזים, 20 מהשיגורים האלה היו של כתב"מים.
לגבי התקיפות של צהל, מה אנחנו יודעים על מידת הנזק, או מה קרה בדרום לבנון?
זאת אומרת, האם השגנו את המטרות שם?
כמה זה על אזורים מיושבים? יש האזרחים שם, מה התוצאות?
נכון לעכשיו, ההתרשמות בטח לפי הדיווחים שמגיעים מלבנון, גם הרשמיים שם, המטרות שהותקפו לא כוונו לעבר בני אדם, לעבר חמלים או מטרות צבאיות שכללו גם סיכולים ממוקדים, אלא נגד מטרות צבאיות בשטחים יחסית פתוחים. כלומר, מקומות שבהם חיזבאללה מסתיר את המשגרים האסטרטגיים החשובים ביותר שלו, הטילים המדויקים, בדרום לבנון, לא במרכז לבנון, והפגיעה בהם הייתה מדויקת. זה מעיד גם על המודיעין הגבוה שיש לצהל.
זה מעיד גם על הצפיפות של דרום לבנון. זה מעיד שיש שם אזורים לא מיושבים של... זאת אומרת שזה אפשרי. שצהל יכול לתקוף שם רק משגרים ולא אוכלוסייה אזרחית, אז... לא נפגעו אזרחים בדבר הזה?
נכון, עכשיו אין דיווחים על נפגעים אזרחים, גם לא של פעילי חיזבאללה בתקיפות האלה, הם כוונו נגד תשתיות צבאיות, נגד משגרים,
זאת אומרת שגם צהל רוצה לקמפרס את כל הדבר הזה, שגם מבחינתה וגם מבחינת...
רוצים לשמור על
השמוחה. בדיוק, היה ניסיון מאוד מאוד גדול, כמו בהפלמות בשנים עברו, אנחנו למדנו להכיר את חיזבאללה, לגרום לחיזבאללה לרדת מהעץ, לתת לו לשחרר איזשהו רסן, אבל ברגע שגילו שיש מטרה אסטרטגית ישראלית כבר על הכוונת לחיזבאללה, יצאו למתקפה הזו. זה אמנם מתקפה ישראלית שכללה עשרות מטרות שהותקפו על ידי חיל האוויר, אבל הגל הזה או היעף הזה כבר הסתיים לפני כשעה וחצי לערך, הכוננות הגבוהה נמשכת, וכאמור בעורף ברוב חלקי הארץ, בטח בגוש דן, אזור תל אביב, השגרה נמשכת.
רק חיל האוויר, רק זאת אומרת אנחנו מעורבים או שיש כאן שיתוף פעולה?
אז הפעולה באופן מלא על ידי צה"ל, כמובן בתיאום עם האמריקאים, שגם...
תיאום, מודיעין, עניינים או...
שגם לא, זה ברמת התיאום, לא ברמת המודיעין. חיזבאללה זה האויב הקרוב, האויב העיקרי של צה"ל בלבנון, ולכן היה תיאום, גם הודעה מקדימה לאמריקאים, ולא בכדי ראינו את הרמטכ"ל האמריקאי, את ראש המטות המשולבים, הגיע לכאן לאזור בסוף השבוע האחרון, לחזק את הפרקים האחרונים לפני הפעולה הזו. זאת אומרת, גם ביומיים שלושה האחרונים היה מודיעין שזה הולך ומתקרב, הולך ומגיע הפעולה הזו. כמובן, חיזבאללה צפוי בהתקשות היומית שלו בגליל, בגולן, גם בימים הקרובים, אבל נכון לעכשיו יש אינדיקציות מאוד ראשוניות שהאירוע הזה כנראה מתחיל להתחם או להיות מגודר.
ומה זה אומר על המשלחת הישראלית לקהיר?
יש לגבי הסימן שאלה, ולכן כרגע בדיוק בדקות האלה מתכנס הקבינט להחליט מה עושים לגבי המשך המסע ומתן לעסקת חטופים, וגם להוצאת משלחת בחירה, אחרי דיווחים מעט מעט אופטימיים בסוף השבוע.
כן, אני לא כל כך מבין למה צריך להפריע לנו להגיע לעסקה.
כי זה כן דקלרטיבי, זה...
מה? כן, דקלרטיבי מאוד, בדיוק, אנחנו תוקפים שם ורוצים להגיע לעסקה פה, זה מה...
אתה מעריך שייצאו בסוף?
אני מעריך שייצאו בסוף, כי יש לחץ אמריקאי מאוד מאוד כבד גם על ישראל, לא להיות הצד שמסתרב או שדוחה או שמעכב, ולא בכדי ארצות הברית מעניקה גם את הסיוע.
מדהים שארצות הברית צריכה להגיד לנו, לא לעכב את הדבר.
בכל מה שקשור להגנה גם מאיראן וגם מארצות הברית. נזכיר גם ברקע, בהקשר האיראני, שבצהל רמזו הבוקר, שייתכן וזו הייתה גם אמורה להיות תקיפה משולבת, גם של חיזבאללה וגם של איראן, כנקמה על חיסולו של הנייה בטהרן לפני מספר שבוע.
אבל איראן כבר אמרו לפני כמה זמן, אנחנו, we are sitting this one out, כאילו, אנחנו לא נהיה חלק מהדבר הזה.
נכון, הם שידרו באמת סימנים של התקררות לגבי הרצון שלהם לנקום, בטח שישראל לא לקחה אחריות רשמית על החיסול של הנייה.
שזה נשאר לכאורה עמום, כן.
תאונת עבודה, כלשהי.
בסדר גמור, יואב זיתון. וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה.
בסדר גמור, לאט לאט, הכל טוב.
אני צריכה להבין עוד דברים על דרום לבנון, אני לא סופקת.
בכיף.
אנחנו, אני רוצה שנדבר עם מומחית לתחום.
מומחית?
כן.
נו, תעשי את זה.
בסדר, אני על זה, בסדר.
אוקיי. כן, אנחנו נעדכן אם יהיה עוד משהו.
אבל זה גם אקטואליה.
לא, ברור, אני רק אומר שאין ברגע זה עוד משהו היה, צהל מונע את המתקפה. בינתיים הם ירו 320 טילים.
חיזבאללה. כן.
ואנחנו לא יודעים על הרבה, אין שום דבר, היה באקו, היה זה יחסית ממוסגר העניין.
כן.
יחסית. אז חשבנו שנדבר רגע גם על דברים שהם איכשהו...
יותר כלילים.
אבל איכשהו קשורים, הכל קשור.
ברור שזה קשור.
הכל קשור. 30 שנה למותו של ישעיהו ליבוביץ' ואליעזר עיון, הוא כתב עליו, ואני... בוקר טוב, אליעזר.
בוקר טוב.
מה שלומך? תשמע, אתה חושב שבימים כתיקונם, או אם היינו מדינה מתוקנת, היינו יותר יודעים על האיש הזה, והיינו יותר חוגגים את חייו ואת...
מורשתו?
כן.
זו שאלה טובה ומעניינת. תשמעו, קודם כל, אי אפשר להגיד שלא זוכרים אותו. זאת אומרת, אני קראתי עליו כמה פעמים כתבות ופוסטים, ובכל פעם זכיתי להתעניינות מאוד מאוד גדולה,
גם מהדור הצעיר, גם מדור הצעירים יותר אתה מקבל את ההתנהגות הזאת?
כן, זה מעניין, כי אתם יודעים, אתם יכולים אפילו לראות את מדף הספרים שנכתב אחרי מותו עליו. זאת אומרת, אנשים שכתבו עליו ספרים ושיחות איתו ותצלומי וידאו איתו, האיש נוכח ונמצא גם 30 שנה אחרי מותו. אני כן מסכים של מרבה הצער, לא מספיק לומדים אותו, ולא מספיק מנציחים את מורשתו.
אבל מורשתו מראש, אם אני מפרשת לא נכון זה, אבל מורשתו מראש הייתה אופוזיציונית, כלומר, אף פעם זאת לא הייתה איזה, העמדה שלו אף פעם לא הייתה עמדה, שהמדינה הזאת תוכל לקבל בקלות, ולהגיד, אוקיי, נכון. זאת אומרת, מראש העמדה הייתה נגד, או לא נגד, או כביקורת על לאן פניה של מדינת ישראל הולכות.
נכון, כינו אותו כנביא הזעם, אתם יודעים, ביום השביעי, יום אחרי ששת הימים, הוא כבר דיבר על השחתה של הכיבוש, נכון, אבל שימו לב שהרבה מאוד דברים שהוא אמר התגשמו, זאת אומרת, כשהוא דיבר ב-67 על כך שלא נוכל להמשיך ככה, ובשנות ה-90 שכבר זה הפך לקונצנזוס, הרצון לעשות איזה הסכם שלום, אגב, מכל הצדדים, ימין ושמאל. הוויכוח היה איך עושים את ההסכם שלום, אבל על גוף ההסכם שלום לא היה ויכוח. זה משהו שהוא חזה, את רצח רבין הוא חזה. הרבה מאוד דברים בזמן, הוא הצליח לזהות את זה בזמן, הוא לא פחד להגיד את זה, לפעמים בצורה מאוד מאוד בוטה, אתם יודעים את זה.
כן.
הפולמוס סביב...
נניח, מה המשפט, מה איזה, יש איזו אמירה שהיא מהמזעזעות, זאת אומרת שבשבילך זה איזה דבר או בעיניך, שחצה את הגבול במיוחד, כי אנחנו מכירים את הכיבוש, אנחנו מכירים את הדיסקוטל, אנחנו מכירים חלק מהדברים, אבל אני חושבת שהיו לו עוד גישות ביקורתיות על עוד, בעוד דברים ותחומים.
כן, אנשים בעיקר זוכרים את העיסוק של ליבוביץ' בעניינים של מדינה, אבל שוכחים שהאיש כתב המון על דת, זאת אומרת על מקומו של האדם הדתי והאמונה ומה זה מצוות מעשיות ומה זה עולם כמנהגו נוהג.
בגדול הוא יישב אצלי בראש כל כך הרבה דברים, בדברים שהוא אמר, ואני חושב ש... דווקא אפשר לחגוג המון ממה שהוא אמר והביא.
זה מוזר שאתה אומר עכשיו... לי, אני, כאילו קשה לי לקבל את המילה לחגוג בהקשר של ליבוביץ'.
לא, אבל כן יש משהו, קודם כל היה לו הומור, והיה כן איזה משהו גם עם הרבה מאוד עושר בטקסטים
הייתה
שלו.
הייתה קריזמה, אין שום
הייתה
ספק.
הייתה קריזמה, וגם אני זוכר, אחד הספרים זה שיחות עם מיכאל ססר.
כן.
נכון, שזה פשוט שאלות נכון. תשובות. אני חושב שזה הדבר, אחד הספרים הכי פשוטים כדי להבין את האיש הזה, זה אחד הספרים הפשוטים, ופשוט אתה מקבל... נכון מאוד, נכון מאוד, וזה מרתק, ואני זוכר שזה שינה את חיי, במובן הזה של זה יישב אצלי כל כך הרבה דברים, שאמרתי, איך אני יכול להחזיק גם את זה וגם את זה וגם את זה, והוא החזיק הרבה מאוד דברים, והוא החזיק משהו, ניגודים... שהם פשוט לא ניגודים כנראה, והוא החזיק משהו גם בעיניי באיזה ישראליות ויהדות חדשה.
כן, יהדות חדשה, זאת אומרת, הוא לא היה אוהב את המשפט הזה.
הוא לא היה אוהב את המשפט הזה.
הוא היה רמב"מיסט מובהק, זאת אומרת, מבחינתו...
לצערי, נכון, הרמב"ם הוא גם כן היה, הוא היה כל כך חדשני, הוא פשוט הקדים את זמנו כל כך.
תשמע, אני, כשאתה אומר השפעה, אני באופן אישי, זאת אומרת, למורי שמאוד השפיע על חיי, זאת אומרת, ביכולת הזאת להיות מצד אחד גם אקדמי, גם איש,
כן.
אתה יודע, לעסוק בהרבה מאוד חומרים, זה, וגם מצד שני לשמור מצוות. היכולת הזאת היא כמו שאמרת, גם לקיים מצוות מעשיות, כמו שהוא קרא לזה, ולהיות יהודי מאמין, כשאצלו הכוונה יהודי מאמין זה באמת קיום המצוות, ומצד שני גם להיות עם שני רגליים נטועות לגמרי בכל מה שקורה בכל שטחי החיים הסוציאליים, האקדמיים, התרבותיים, האינטלקטואליים, זה משהו ש...
אולי
אני לא יודע אם היו הרבה ענקים כמוהו.
אולי נגיד משהו רגע על ראשית דרכו, אנשים לא כל כך יודעים איך הוא נבע, מאיזה רקע.
הוא נולד ב-1903, אם אני לא טועה, בריגה, שזה בליטה. אחותו, כולם מכירים אותה גם כן, נחמה ליבוביץ', הפרשנית הגדולה, הכהנת הגדולה של הפרשנות על התנך. שניהם נולדו להורים, מורדכי, אם אני זוכר נכון, קראו לאבא שלו. אחר כך הם היגרו לגרמניה, שם הוא למד, הוא אוטודידקט, הוא למד בלי סוף, היה לו לפחות 4 דוקטורטים. הוא הצליח לברוח מגרמניה בזמן. כבר אז, אגב, הנאצים חיפשו אותו, כי הוא לא פחד להביע את דעתו נגד הגרמנים, ושוב חזה את משהו, ממש, כמו שזה נשמע,
יש לו תחזיות גם לעתיד
שאנחנו יכולים להשתמש בהם עכשיו, כן.
כלומר, מה הוא אומר? לאן זה הולך?
תראו, אני זוכר ששאלו אותו זמן קצר לפני מותו, האם העם היהודי ימשיך להתקיים כעם יהודי? אפרופו הכיתוב המטורף שיש בינינו אחרי הסיפור של הרפורמה המשפטית, וגם עכשיו, אתם יודעים, והכל, ואז שאלו אותו, האם העם היהודי בצורתו המוכרת לנו, האם ימשיך להתקיים? והוא אמר שזה אחת השאלות הכי גדולות שמעסיקות אותו, והוא לא יכול לתת תשובה על זה.
חבל, כן, הייתי רוצה לדעת, אבל נגיד בסוגיות כאלה, אתה מוכן להמר ולנחש מה הוא היה אומר נניח על עסקת חטופים בסוגיות כאלה?
תשמעו, הוא היה בן אדם שהיה מחובר כל כולו לערכים היהודיים ולערכים ההומניים, אני מניח שהוא היה תומך בזה בכל כוחו. מצד שני, לבוא ו...
כן, לנחש.
30 שנה, נגיד מה הוא היה אומר, זה קצת יומרני, אבל...
אני מכיר את צאצאיו, אבל ממשיכי דרכו...
אם יש לו, יש לו?
יש.
כן,
אנחנו שואלים. אנחנו שואלים,
כי צאצאיו אנחנו מכירים, אבל הם לא ממשיכי דרכו במובן הזה שהמשיכו...
במובן ההגותי.
כן, המשיכו את ההגות שלו.
כן, תראו, יש אנשים כמו פרופסור אסא כשר, והזכרת את מיכאל שהוא כבר לא איתנו, אבל... הנכד שלו, הרב אלי אופרן, הוא מאוד מרשים. זאת אומרת, יש אין סוף אנשים שהושפעו ממנו.
אבל לא רק שהושפעו, שמובילים או שמחזיקים בעצמם את היכולת להגיד דברים שיכולים לזעזע, לא רק את המגזר שלהם, אלא את הציבור הכללי.
אני לא יודע אם יש משהו בסדר גודל כזה, אין ספק שהוא אחד מענקי הרוח של המאה ה-20. זה די ברור.
ומה נעשה בעניין הנצחתו? דיברנו על זה שהוא לא ממש חלק מתוכנית הלימודים, אבל מה נעשה לטובת הנצחתו?
תשמעו, העובדה שהוא ויתר פרסות על פרס ישראל, לפחות בעיניי, כן? תקופת המבט האישית שלי, זה הפסד ענק שלנו. זאת אומרת, מדינת ישראל הפסידה, היא לא יכולה להתגאות היום שנתן פרס ישראל אחד מענקי הרוח של העם היהודי יומי הקודם, לטעמי לפחות. אחרי שהוא נפטר ניסו להקים רחוב על שמו בירושלים, וזה יצר איזשהו פולמוס. בסוף הקימו את הרחוב, בסוף קראו על שמו רחוב, וזה טוב וזה חשוב בעיניי. אני מאוד הייתי שמח אם היו הרבה יותר לומדים את ההגות גם הדתית שלו, כמו שאמרנו, סביב תפיסת הרמב״ם את היהדות, סביב המצוות המעשיות, סביב האמונה, סביב מה שהוא קרא בעיקר לשמה. כן, הוא השתמש המון עם המילה הזאת, נשמע, כן, למד שין עם אי, לעשות את זה לשם שמיים, ולא לצורך המאוויים אתם יודעים, הדברים האנושיים שלי. זאת אומרת, הוא דיבר על זה הרבה מאוד פעמים, שאלוהים הוא לא קופת חולים, אלוהים הוא לא עובד אצלך, אתה עובד אצלו, אוקיי, אתה צריך לקיים את המצוות, כי הוא ציווה אותם, כי הוא ציווה אותך לעשות אותם, ולא כדי להשיג איזשהו משהו, לא כדי לייצר איזשהו תועלת, איזשהו רווח.
בכלל, כל עניין, הכל צפוי, הרשות נתונה, זה שם יש התפלפלות כל כך נהדרת, וצריך לצלול לתוך הכתבים שלו.
יש גם סרט דוקומנטרי כיף לגמרי עליו.
נכון.
ליבוביץ' במעלות קוראים לו. זה ישן אמנם, אבל תראו את זה, זה אחלה סרט.
ישעיהו ליבוביץ', 30 שנה למותו. אליעזר רעיון, תודה רבה.
עיתונאי ויינט, תודה רבה לך.
דוקטור, תודה רבה. תודה רבה לך.
אורי אלפי, גלית חוגי,
מה נקרא לכם?
מייק, נולר על הסאונד, עמית טנא, על הפייס, על הטיק טוק, יאן גולדברש, על החוצפה, על ההפקה, ובטיסת הסולו שלו, פה, איתנו, על
הסאונד. זה לא יום
הסאונד.
להגיד טיסת סולו, זה מתרגיש.
מה, זה הבן אדם, זה פעם ראשונה, ואיזה יום היא נתנה לו לעשות, באמת. כולנו פה כמו חמל.
אני עדיין מה שמדהים אותי, הכי מדהים אותי פה זה שהוא עושה את זה עם חולצה ארוכה. כמובן שיונתן כהן.
עם שריג.
זה לא שריג, זה פיקה כמובן, שתי חולצות.
זה פיקה.
יונתן כהן, אנחנו חייבים לדבר על בעיות הקור שלך. אני מזדהה איתך, ואני רוצה שנפתח את זה בשידור. אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות כאן, זה לפתוח תיקים רפואיים של הצוות.
להבין למה.
באופן בלתי חוקי לדעתי.
בסדר גמור. אז כבוד לך. יום, אתם יודעים איזה יום זה. זה צהל ברגע זה אומר, סיכלנו ירי לתל אביב, שהיה אמור להיות בחמש בבוקר, זה פורסם גם.
צהל כל הזמן אומר, סיכלנו, מנה, מנענו.
נכון.
כאילו, כל הטרמינולוגיה היא לא תקפנו.
נכון.
למרות שבפועל, למיטב הבנתי, צהל תקף.
צהל רעה, משגירים, מכוונים.
בסדר גמור, אני לא נגד. אני לא נגד.
קודם כל אני שמח.
אני צהל לקבל את החלטה, לא, אני לא נגד, אני פשוט אומרת, התמונה שאני מקבלת עכשיו היא כל כך צרה, אני רק רוצה להרחיב אותה, זה הכל.
אני בעדך,
אני
ובעד
לא,
ה...
למה
הרחבה?
אתם מציגים את זה כאילו רק מנעתם? צהל תקף, כשהוא זיהה, שיש להם משגרים מסוג מסוים, שזה הרי שתוקפים.
הם סוכלו כ-6,000 רקטות וכתבמים שתוכננו לראות לישראל. זאת אומרת,
זה משוגע. זה מספר מטורף.
זה משוגע.
כמה היה אז, טוב, מי זוכר?
זה משוגע לגמרי.
היה את הלילה המטורלל של הכמות המטורפת, אני זוכר את 1,000.
אני זוכר 3,000.
3,000.
כמה אתה זוכר, יונתן?
900.
900?
בסדר, היה הרבה.
אנחנו כבר הגזמנו ואתה הורדת סתם.
אנחנו אוהבים מאוד להקדים. פעם ירו עלינו דרקון.
תזכור, אתה בתקשורת עכשיו, בדיוק, אתה צריך להפריז.
אתה יודע שמלבנון פעם זרקו עלינו מגדל של אש?
בטח, מה זה?
40 כאלה, לא, סתם אני. ואני כמובן גם רוצה להבין מה קורה בזמן הזה בדרום לבנון, מה בעניין של אוכלוסייה או לא אוכלוסייה, אבל אנחנו נברר את כל הדברים האלה, בסדר, אני לא מודאגת.
שמע, את דווקא מאוד מודאגת מזה.
כן, אני מודאגת מזה שאני לא יודעת, לא מ...
נו, יש לך מלא, יש לך את כל ה... בכף ידך.
זהו, שתנסה את הגיגול הראשון.
אני פשוט פחות סקרן.
חבל. אני גם לא חושבת שזה נכון, אבל בכל מקרה זה יותר מורכב לגלות את זה. באמת, אני אומרת לך.
בסדר גמור. למי שהיה בשעה הקודמת ודיברנו פה על ישעיהו ליבוביץ' 30 שנה למותו, יש בן אדם שנפטר קצת הרבה לפניו, ואני מצטער, אני עושה הסחות דעת למה שקורה עכשיו, בסדר? אני לא הולך לדבר על הדבר. יש סדרה דוקומנטרית מדהימה על שייקספיר. עכשיו, אני יודע שזה כל כך הצידה. אני יודע שזה כל כך הצידה, אבל תקשיבו רגע. אתם יודעים מה מדהים בזה?
מה?
שכל דבר, כל מה שהוא כתב...
שייקספיר גם ישעיהו ליבוביץ' כתב.
גם, לא.
לא, סתם זה...
קודם כל, גם מה שישעיהו ליבוביץ' כתב, מאוד מאוד רלוונטי, וכל מה שהוא כתב, זה כאילו אני לא... איך אף אחד, לא משנה מי תביא עכשיו, לא הצליח לעשות את הדבר הזה, להקיף... את כל קשת הרגשות של בני האדם.
בסדר, אבל הוא בא לבסר, זה היה שוק בתולי, כששייקספיר כתב.
את יודעת מה מדהים?
מה?
כל השנים האלה של...
אוקיי, טוב, שלום, כן.
זה היה כזה, מ-1500 עד 1600 כזה.
כן.
שזה, את יודעת, גם רנסנס, גם זה כבר, את יודעת, כל הגל הזה.
כן.
יש את האנשים הכי מדהימים שהיו אי פעם כנראה. הכי מדהימים שהיו אי פעם, במאה שנה, יש את כל הדבר הזה עם היצירות הכי גדולות שיש, הכי 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 גדולות שיש, באיזו התפרצות מטורפת.
בסדר, אבל לפני זה מה היה, כאילו, נכון?
לפני זה היה תחת, מה היה?
בדיוק, אתה מבין? אז תקופות תחת. לא, אני אומרת ש...
מובילות.
אחרי זה, באמת, מה אתה צריך לעשות? לא, אתה צריך כזה להגיד מילה וחצי.
האינטלקטואלית הזאת.
כן, ואז להיכנס להיסטוריה,
גם האנשים עצמם, לא רק זה, גם האנשים עצמם, אנשים, את יודעת, כל אחד מהם היה כזה צו נינג'ה. מבינה מה אני אומר?
בטח, כן. בטח, בטח. לא, רציתי להביא ציטוט יפה של שייקספיר תוך כדי שאנחנו...
מה רצית להביא?
לאהבה אין מחרתיים. איזה יפה.
את רוצה שאני אבאס אותך מאוד? בתור תסריטאית?
שמה?
כאילו, רגע אני פונה לגלית התסריטאית.
כן, ודאי, זה קודם כל, כן.
זה קודם כל.
קודם כל,
לפני
הכל, בדיוק.
כן, בוודאי. מליידי, מליידי.
יש את השוקולד הזה, דיים, לא משנה.
הוא כתב את אוטלו, המלך ליר ומקבט.
לפני גיל משהו?
בשנה אחת.
גלית, כל הכבוד.
גלית, הוא כתב את אוטלו,
המלך ליר. המלך ליר.
ואת מקבט.
כמה עמודים זה? כמה עמודים הוא כתב?
בשנה אחת.
הוא מרהיב. אין לי מה להגיד, יש אנשים.
עכשיו, לא תגידי בשנה של הרעב שלו, שהוא היה צריך להוכיח. הוא היה כבר...
מקבט אהוב עליי, אני חייבת להגיד. מקבט זה פשוט. וואו, 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 וואו.
אז מקבט מגיע אחרי שאליזבת מתה, המלכה שהיא הייתה כזה קצת הספונסרת שלו. אנגליה בכלל, כל הדבר הזה, אתה חייב שמישהו יהיה הפטרון שלך, אתה לא יכול בלי פטרון.
בסצנת האומנות בכלל בזמנים מהם, אני חושבת.
אגב, לא רק בסצנת האומנות. אם דיברנו על הרמב״ם, אתה צריך גם פטרון שם.
נכון, בכל הסצנות, כן. גם, זה לא נקרא לזה, פילוסופיה, זה גם כן. כאילו חלק, כל מי שלומד בגילמן.
מי היה הפטרון של הרמב״ם? אח שלו. ואח שלו.
אבא שלו, נו.
ואח שלו, שהיה...
אבא שלי גם היה הפטרון שלי תקופה, אני...
אל פטרון, היית קוראת.
זה הייתה תקופה שבעיקר מה שייצאתי, מה הוא כתב? את שלושת אלה, אני כתבתי אס-אמס אחד בתקופה הזאת, כן.
אח של הרמב״ם היה הפטרון שלו, במובן שדאג לכלכלה טוב.
זה אח טוב.
ובאמת אח טוב, והיה לו צי של...
גם מעניין אם זה עניין אותו מה שהוא כתב. לא, זה טוב, זה טוב, תמשיך. לא, לא, באמת זה אחלה, יופי.
אולי תשב רגע, תקרא דראפט, בוא נה, אני עובד אבל, אחי, יש לי עבודה.
לא, גם...
אתה יודע מה זה עבודה? זה מה שמממן אותך! יושב פה!
כמה הוא כותב, אז כמה עשית היום? לא, אולי תעשה עבודה חלקית? לא,
לא, אני יושב שיבוא לי המוזה. אני רק יושב רגע שיבוא לי המוזגה. ככה אתה יושב עם מלפפונים על העיניים?
בסדר, לא, תשב, אני הכי מעריך אותך, ובאמת. אבל אתה יודע שצריך עובדים. לא, לא אתה, לא לך אני אומר. אחלה.
ואז הוא כמובן...
זה אח השנה.
טבע בים.
מי?
אח של הרמב״ם.
לא!
עם הצי של הספינות שלו.
אוי ובוי!
אז מה הרמב״ם עשה? כי כולם הציעו לו. עליי, 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 אני הפטרון שלך עכשיו, אני הפטרון שלך עכשיו, אני...
אז מה הוא עשה?
הלך לעבוד.
תקשיב, זה יחסים נורא יפים ביניהם.
הלך לעבוד.
במה?
הוא נהיה רופא.
מזה הוא... גם כן, כשהוא עובד לא יכול משהו רגוע.
לא, הכי... והוא נהיה רופא הכי, הכי, הכי... הכי, הכי טוב שיש. כן, הכי, וואו.
יכול להיות שהוא לא היה רופא עד אז רק כדי לא להתנסה על אח שלו?
מה שקורה היום עם ה...
כאילו, יכול להיות שהוא היה כל כך יותר טוב מאח שלו בהכל, כאילו? אני יכול להיות רופא גם.
זה לא מדהים שכאילו... יכולנו לקבל עוד מהבן אדם הזה, יכולנו לקבל עוד, אבל... לא,
אבל גם כרופא,
קודם כל אני עובד.
אבל גם כרופא היו לא
קיבלנו.
טוב.
ברור, 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 ברור.
וזה במצרים קורה, נכון?
כן.
מה זה קשור לשייקספיר, אבל?
לא, כי דיברנו על הגאונים, ודיברנו על זה, ודיברנו על הפטרון, שהיה לו, זה, עם אליזבת, ואת אמרת שמקבט.
ריגשת אותי עכשיו, שמקבט... אבל עם, עם האחאות.
כן.
נושא האחאות במשפחת בן...
אני לא חושב שאומרים מי... אחאות, אבל בסדר גמור.
אומרים אחאות, ודאי.
אחאות?
כן, כן.
וואו.
אמן, אמן. הסוד לאחאות טובה, ככה שמעתי מהפסיכולוגית שלי, שהסוד לאחאות טובה זה אויב משותף. אז אולי במשפחת, מה שהמשפחה שלהם?
מימון? מימון.
לא, אבל זה הרמב״ם. היה לי רמב״ם בראש, כן. קיצור, אולי במשפחת בן מימון היה פשוט כאילו נגיד עוד אח מעצבן ממש. אתה מבין? אנחנו שומעים רק על שניים. יכול להיות שהיה טעו. שעשה אותם כאלה הכים טובים.
אבל מה שרציתי להגיד, זה היה בכלל העניין של מקבט, שזה אהוב עלייך. זה היה אחרי שאליזבת הלכה ועלה בעצם איזה צאצא סקוטי שנהיה המלך, וזה כל העניין הזה של אשמה. זאת אומרת, הוא מחדיר את המסרים שלו נורא נורא, נורא יפה, כל הזמן, ושם אשמה, שם מניח אשמה.
אשמה? למה אשמה? אבל על מה?
מקבט זה הרגש המוביל של מקבט, זה אשמה.
בתוך מקבט, אוקיי, כן, אוקיי, כן, חשבתי כן. שבזמן לא, הכתיבה זה... של זה אתה מדבר.
לא, 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 לא.
כן, זה...
כן.
זה נהדר, איך, מה יש בדוקומנטרי הזה, אבל רק...
זה כאילו תורה...
אנגלים מדברים?
אילוסטרציות וזה, אבל מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עשוי מדהים, וגם כל מי שמדבר... זה כל מיני גם שחקנים שאת מכירה, כן. ואת מכירה אותם נניח מהיורשים וכאלה, אבל עכשיו הם רגע בתור החיבור שלהם לשייקספיר ולתיאטרון, ונותנים לך שם מונולוגים מפורסמים, מלן ברנדו עושה יוליוס קיסר.
זה נשמע לי משהו רק לשחקנים.
לא, לא, לא.
או רק נגיד לגורי שראינו.
לא, לא, זה מדהים, זה מדהים. גם כל הדבר הזה, הבן אדם עזב את הבית.
כן.
היה לו כבר אישה, אגב, איך קראו לאשתו?
יעל.
נכון.
יעל שקספר.
זה ממקבט היה לך יעל בראש.
לא.
עם המקבט, לא משנה, כי זה מקבט.
אה, וואו, לא, אבל היא לא עשתה עם מקבט, היא עשתה עם כזה יתד.
היה לי מקבט, ממש מקבט.
יעל יתד, אני אומרת. בום!
בואו ננסה. מי יהיה? אז אני בודק, אחאות.
מי יהיה? אנחנו לא, זה לא פרס חידון התנך, אנחנו פרס חמוד התנך. מי יהיה חמוד התנך של היום?
יתד או מקבט ביעל.
יתד או מקבט, תצביעו באינסטגרם.
נשים שיר, נשים שיר ומיד, מיד זה יבוא.
והזוכה של היום בפרס חמודת התנך.
כן?
היא?
כן?
תציג אותי.
לא, כי לי יש את האמת פה.
מה? אבל יתד.
תגידי, תגידי, כן.
שתיקח ילש את חבר, את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה. בסדר, צריך יד.
אז ברגע שקראת, הבנת.
כי צריך יתד ומקבת ביחד, כי יתד זה המסמר ומקבת זה הפטיש. אז מי הם שני חמודי התנך של היום הזה, אם לא שנינו ביחד חמודי התנך?
לא, אבל דודי, זה באמת השיא של השיא. יש כולם פה, לא, כן, זה מקבת, לא, זה יתד, לא, זה יתד. ואז דודי נכנס, מה, זה ברור זה יתד. מה אתה יודע?
כי יתד זה...
מה אתה יודע?
גורי, למה...
ממה הוא מת?
ממה הוא מת? התקף לב.
מהיתד!
לא, בסדר, אבל איך היא... אבל בשביל היתד צריך את המקבת.
בסדר, בסדר. לא, גם
כולנו כן. חמודי התנך.
יש,
ממש, ממש. לא, ובחלב בהתחלה כן. הייתה שתה שם דרמה, אבל בסדר גמור.
טוב, תכף אנחנו מדברים עם טליה ברטפלד.
נכון.
זה כיף.
סיפורים מהקורסה. Yes. עולה עונה חדשה.
יס, יס. מי זאת? המחותנת, איך אומרים? המחותנת.
הנשואה, מה מחותנת?
המחותנת.
הנשואה, גורי, הזקן.
בא, השיחה הזאת הסתיימה.
הבאת נדוניה? איך זה עובד?
אני
מה?
לא יודעת, לא ציידו אותך במשהו, שלחו אותך למשפחה אחרת. ככה קצת תכשיטי זהב טובים.
לא, מה זה? מצעים.
מצעים.
נדוניה זה בעיקר מצעים, לא?
לא, לא, כלום.
כלום, לא הבאת שום דבר.
רק את עצמי.
וואו.
נו, בסדר, אוקיי, אוקיי, זה התחלה.
אז אני יכול כבר להגיד, טליה ברטפלד דיסקין, נכון?
נכון.
זהו, זה יפה, ראיתי את זה גם. ראיתי את זה גם בכותרות שם בסיפור עם הקורסה. נייס. נייס.
נכון, זה השם. זה השם.
את יודעת שזה משונה מאוד להוסיף עוד שם משפחה, כן? זה בסוף שושלות של גברים. שמנציחות את עצמם. לא, גם על מה השם, על מה מקור הדבר שאת מנציחה. את זה שגברים מתחתנים עם נשים, והם לוקחים להם את השם משפחה ואומרים, עכשיו את מהמשפחה שלי, ואתם פשוט מנציחות שני גברים כאלה, במקום רק גבר אחד. זה הכל. עכשיו תעשו עם זה מה שאתן רוצות, ואתם יכולות עוד גברים להוסיף לכם לרשימה. זה דעתי בעניין.
אני אהבתי שיש שם, כולם שואלים אותי עכשיו אם זה קשור לאומה שבא. בגלל זה אהבתי.
כן.
כן, זה קצור, תגידי כן.
זה היה ראש השבק האהוב עליי. כן. אני הייתי צריכה לבחור מי ראש השבק הכי חמוד, ובחרתי אותו.
אז זהו, אז בגלל זה אני הוספתי.
יפה, יפה מאוד.
מה רמת הסטרס שלך ממה שקורה בחוץ?
היא שמה
לא בסטרס. לא, אני רק קמתי, אני לא הבנתי מה קורה בכלל.
אני ממש מתנצל שאמרתי בכלל משהו.
לא, אבל זה כאילו, די, כאילו, אימו לנו כבר זה, אנחנו סורגלנו עם החרדה, זה כבר...
יש הקלה אפילו? בזה ש... נו, הנה, נו! כזה?
ממש, אני גם אורזת בקבוקי מים, כאילו אני...
אורזת בקבוקי מים?
כל בקבוק זירו שאני מסיימת, אני ממלא בו מים.
אוי, איזה דוחה, נורא.
ואז יש טעם עמום, עמום, עמום של הזירו שהיה.
לא, זה רק למקרה חירום, גייז, אני לא שותה את זה.
אני שמחה לשמוע. רגע, אז את בעונה החדשה של סיפורים מהקורסה.
כן, הגילוי הנאות זה שכולנו...
לא כולנו.
כולנו, את היית בזה.
השתתפנו בזה, והגילוי העוד יותר נאות זה שדודי כהן, העורך שלנו, העורך המצוין של התוכנית הזאת.
זה כולנו.
זה כל מיני
דברים. חוץ מיונתן כהן פה, כולם היו בה, כולם, כולל טליה, היו בתוכנית הזאת.
נכון.
זה הגילוי.
אז אני לא צריכה להרגיש מיוחדת בעצם, כולם היו שם.
לא, ודאי תרגישי מיוחדת.
את יכולה להתנסה על יונתן. זה גם הפעם הראשונה שהוא עושה את ה... הוא הטכנאי שלנו היום. זה טיסת הסולו שלו. אז את יכולה גם לחרב לו את זה.
יפה. יפה, אתם יודעים שאימא שלי מכורה אליכם קשור.
באמת?
כל פעם שאני נכנסת לאוטו, היא פשוט שומעת אתכם, כאילו, היא שומעת לאורך כל היום את מה שאתם נוסעים עכשיו בבוקר.
אוי, איזה מתוקה.
מה זה עושה לך, אבל זה תגובת נגד זה עושה לך? כי בדרך כלל זה עושה לך כזה תגובות נגד.
או שזה עושה לך תגובה כזאת שלא להתעורר לרעיון הזה, זה גם יכול להיות.
אוי, וואו, וואו.
לא, אני אגיד לכם מה היה לי, תקשיבו. אתם מכירים שיש לכם חלום שאתם עושים את זה כבר?
שזה כבר קרה, בחלום עשית את זה כבר.
וואו.
בחלום עשית את זה כבר.
היה לי חלום שכזה, טוב, כבר קמתי, כבר עשיתי
את זה. איזה יופי זה לשלוט בזמן בחלום, זה מהמם.
לא, זה לא לשלוט, זה הפוך מלשלוט בזמן.
אבל בחלום אתה כן חושב שאתה שולט בזמן, זה היופי.
אני אוהב לשלוט בתנועה. אני אוהב להיות פקח תנועה בחלומות שלי.
בואו נדבר קצת על סיפורים מהקורסה. מי שאיכשהו לא מכיר את הפורמט, רואים כל מיני דברים מטלוויזיה ישראלית של פעם, וזה מעלה באנשים מצחיקים ביותר סיפורים מהחיים שלהם.
מסוג הפורמטים שהתחילו מתוך, בוא יש לנו בארכיון עוד מלא דברים, בוא נעשה איתם דברים, ואז זה הפך והשתכלל קומיקאים וקומיקאיות מדברים על מה הם זוכרים מהתקופה הזאת, וכמה זה הזיה.
באופן...
אני?
כן.
מה? אני מכורה לטלוויזיה, זה כל מה שאני עושה בחיים.
לצפות, אה?
היא גם אוהבת דברים מפעם, היא אוהבת לראות אהבה מעבר לפינה, והיא אוהבת לראות טלנובלה, נכון, מיכאלה, נכון.
אבל זה אפילו טלוויזיה עוד יותר מפעם, מה שיש בסיפורים מהקורסה, כמה זה מפתיע אותך שזה מה שראו פה, ברגיל, כאילו?
זה מטורף לגמרי. זה לא יאמן, גם זה כל כך, כאילו, זה הדבר היחיד שיכלו לראות,
כן.
וואו, מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר, מאוד מוזר.
רגע, מה הסדרה שהכי התמכרת אליה, אבל? הסדרה שהכי, כאילו, וואו.
אי פעם?
כן. שיר שלנו?
לא, הקורות בית נואשות.
איך? הקורות בית נואשות, זו הסדרה שהכי התמכרת אליה?
כן. וואו. כן, אי פעם, כן.
למה?
כאילו, אני ראיתי, זה 8 עונות, ואני ראיתי אותם יותר מ-50 פעם את כל העונות.
לא נכון.
אוקיי.
כן.
וואו.
לא, מילא לראות את זה פעם אחת, מה גורם לך לראות את זה עוד פעם?
לא, אתה חושב, אתה יודע מה אני מדברת? לא על הקרות בית אמיתיות, הקרות בית נואשות.
הסדרה העלילתית.
העלילתית, חשבתי על זה, ואמרתי, וואי, וואי, חורפנת לחלוטין, איך היא נתנה לה את השם משפחה שלה, וואי, מסכנה. כזה היה לי ברור. חתי, ככה...
לא, זה הייתה הסדרה הזאת עם ה-voice over.
כן, כן.
בדיוק, עם הקורבית.
כן, כן.
She wants to know that he even... כזה, נכון, כן, כן.
גבול.
Even though... כזה, יש כאלה.
שם תעלומה כזאת.
הדמות האהובה עלייך שם, אגב?
הדמות האהובה עלי שם, בריאל, כמו על כולם.
זאת היא, עם הג'ינג'ית.
כן, גם הבנות שלי רואות את זה עכשיו.
בדיוק, בדיוק סרטון בטיקטוק של... היה שם פרק של טורנדו שכולם מתו, אז מי מהדמויות להשאיר, מי מהדמויות להרוג, וזה כל מה שאני חושבת.
אני אשמחה.
כמו באנטומיה של זה, גרי, כמה זה, וואו, את כולם העיפו.
את כולם.
כולם חוו דברים, וואו, אלוהים ישמור. פעם היינו באיזה סט של האנטומיה של גרי, והבנות רצו להצטלם עם אחד הכוכבים, אני חושב שזה...
הייתם בסט של האנטומיה של
גריי? כן.
לא, למה אתה עושה את זה כאילו על הדרך? הוא בטח עבד בזה והשתדל.
לא, מה פתאום.
לא, בזה את לפעמים, אני על סט של אחת הסדרות המצליחות.
לא.
כן, משהו פה, יגיד לך.
בקיצור, הוא לא הסכים להצטלם עם הילדות. לא הסכים.
הם ספציפית? עם ילדות אחרות הוא הסכים?
כן, הוא אמר, זה כהות מדי בשבילי. לא, לא, פשוט לא, לא. הוא היה כהה בעצמו.
הוא אמר, מה זה? זה סעיר כזה? מה זה? זה נקטרינה?
סדרו את זה, אני אצלם עם זה.
לא, בטח.
סדרו את זה, אני אצטלם עם זה.
ברור, לא מתאים, אז זה קיווי, זה לא...
תמיד הוא אומר, זה תמיד היה...
לא רק שיגנבו לו את היופי.
היופי שלו, כן, כנראה שזה מה שהוא אמר. תגידי רגע, אני רוצה לחזור שנייה, אבל לסיפורים מהקורסה, כי זה בכל זאת תוכנית שמה שמעורר אותה זה איך היית בתור ילדה זנוחה, וכולנו זנוחים מול טלוויזיה וצופים וצופים וצופים.
כן, את ממשיכה לסגור חשבונות עם אמא, זה מה שקורה?
בטח, היא התכוננה לזה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, שלפני ממש שבוע, אז חברה של אמא שלי שהיא פסיכולוגית, אמרה לה שהיא הייתה באיזה כנס של פסיכולוגים והקרינו שם קטע שעשיתי על אמא שלי ממועדון הסטנדאפ שלי, כתוב שם איך לא להיות אמא, כאילו איך לא להתנהג.
אוי ובוי.
ואז כאילו הכנתי אותה גם לסיפורים מהקורסה, שאני מתנפת עליה ברמות מאוד מאוד מאוד.
נגיד, למשל, תני איזה כיוון כללי, איזה רבע כותרת.
מה, מסיפורים
איך משהו? אמרתי?
כן, מה עוד נשאר לך?
לא, אבל תני איזה כותרת
שאני יודעת. והארון השלדים הזה שלא אמרת עליה.
אחי, אני זוכרת שאמרתי, כי באמת, אבל אני אומרת בכנות, אני שכחתי שזה יהיה בטלוויזיה, פשוט נהניתי עם דודי וזה מראה. אני שכחתי. גם אני אמרתי שמות מלאים של כל מי שאי פעם דיברתי עליו, כאילו באמת פדיחות על. ואמרתי שמשהו, מי אני מעדיפה שאו, אני לא יכולה להגיד את זה אפילו פה.
שימות?
כן.
אוי ואבוי.
אפשר לנתק לה את הטלפון? מה זה?
ממש, בן אדם.
כבדיחה.
תנזפי בעצמך.
היחסים של אמא עם נועה קולר, איך היחסים האלה? שתי האמאות, איך הן מסתדרות?
נועה מכחישה איזושהי אמא שלי עדיין.
ראיתי אותה כבר מודה הרבה פעמים.
וגם במועדון הסטנדאפ היא מגלמת את אמא שלך.
כן, אבל לא השארתי הברירה, אבל כל פעם שאני כותבת לה אימא, היא ישר כותבת לי, אני לא אימא שלך וכאלה. היא מכחישה את זה שהיא כאילו זקנה. ואימא שלי מקנה, כן, מאוד מקנה. נגיד,
נשמע לי בריא, נשמע לי יחסים בריאים בין כל המשתתפים ביחסים האלה.
בדיוק.
יופי.
כיף גדול. הופעות, עניינים?
כן, אני עכשיו עשיתי סיבוב עם הופעה חדשה שלי. יואו, תקשיבו, ראיתי שלפני שנה בדיוק דיברתי איתכם, ראיתי בזיכרונות באינסטגרם. הוא לפני שנה היום, ואמרתי לכם שאני כותבת הופעה.
אז הנה כתבתי.
כתבתי, כן, סיימתי. אז אני כאילו מסיימת את הסיבוב עוד שבוע בציוני אמריקה. וזהו.
כיף, ותגידי, זה שכל מושא האובססיות שלך, הן משתפות פעולה עם הדבר הזה, נועה קולר וכמובן קרן פלס, שפי דתי גם הייתה חלק מהחופשה האחרונה שלך, אני לא מבין איך זה עובד.
אני חברתי אליה.
כן, איך זה, את חברת אליה, היא ידעה שאת חוברת?
זה היה בהסכמה?
זה היה בהסכמה?
את הזמינה אותך.
את בעצם ממועדון המעריצים של קרן פלס, הפכת להיות מה?
חברה לגיטימית.
אני הייתי בפייסבוק בפורום קרן פלס.
אני יודע.
עם כל המעריצים השבורים, ועכשיו אני עדיין שם.
אוקיי.
ואני רואה שהם מעלים תמונות לחופשה, והם כזה זוכרים אותה. זוכרים
שהיא הייתה. אז תמיד יש לאן לשאוף.
ויש כזה don't meet your idols? זה משהו יורד אחרי זה, שכבר כאילו קיבלת את המנה שלך, של נועה קולר ושל קרן פלס? כאילו זה ירד לך קצת?
תלוי מי, תלוי מי. עשה לי כבר, אבל עם קרן לא.
עם קרן לא.
ואיך היא?
לא.
איך היא בנופשים?
משוררת עדיין.
משוררת של הנופש, נשמע לי כיף, וגם שמעתי את הביקורת. דלי אברטפלד, העונה החדשה של סיפורים מהקורסה, שעלתה כבר, תעלה הערב? לא. כן? עלתה כבר ותהיה, כן, אני יודעת, ותשודר.
אתה יכול להגיד, יש לך מיקרופון.
גם דודי, אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שגם כן, באיזשהו ערב, ובכל מקרה, ביוטיוב אפשר גם, בקאנבוקס ובכל המקומות. תודה רבה, טליה, יום מעולה.
תודה, דיסקין.
תודה, ביי ביי.
ביי.
לפעמים, הילדה הצעירה, חונכתי לא להגיד הקטנה, אז היא... את יודעת, יש לה כל מיני תגובות כאלה שאנחנו כזה ממשיכים הלאה, כי אנחנו הורים מנוסים.
כן. מתעלמים, מה שנקרא?
כן. אוקיי. חד משמעית מתעלמים.
כן.
ואז, את יודעת, הילה אומרת לי, אתה מבין כמה יש עליה, על המוח שלה, עם חרדות, השבעה באוקטובר, אז עכשיו אנחנו מתכוננים, הממד, כן. היא חיה בתוך הממד. זה החדר שלה.
כאילו לא בגלל...
זאת אומרת שהיא קמה בבוקר, היא רואה שיש ציוד.
הבנתי, מדי פעם ציוד מוכנס לחדר.
כן, מדי פעם, גברת, את יכולה להמשיך לישון, אנחנו רק מתקינים פה גנרטור מעלייך על הראש. כזה.
בער.
ואנחנו...
שנייה, אנחנו
עושים
פה בער.
כאילו רק אחת לכמה זמן, נילה ברוב תבונתה אומרת לי, אתה מבין מה קורה איתה? אתה חייב לשים לב.
תגיד, מה אפשר לעשות? איך אפשר? זאת אומרת, יש גבול לכמה אנחנו יכולים להגן על הילדים שלנו מבחינה תודעתית. זאת אומרת, אני גם בעולם הזה שבו לא אומרים לילדים, ולא מספרים לילדים, ולא זה, הוא פשוט ישן אצל אמא, הבן שלי, הוא ישן אצל אמא שלי עכשיו, ככל הנראה הוא מעודכן בסרטונים מטלגרם כרגע. כן,
שם אין צנזורה.
יותר מזה, היא אוהבת לשתף. בהחלט, כן.
נראה לי שילדים צריכים גם את זה, לפעמים. גם, כאילו, לא להרגיש שיש סוד.
מה, שסבתא שלהם משחק איתם בניר דבורי?
לא להרגיש שיש סוד. שיש סודות.
אבל למה אמרת את זה על בתך הצעירה?
אני פשוט חושב על זה שאנחנו באמת בשבועות האחרונים, אולי בשבוע האחרון של החופש, מי שישמע חופש.
תלוי, רן ארז לא אומר שזה השבוע האחרון, ראית שיש איומים חדשים?
כן, אבל רן ארז זה לא יהיה על היסודי.
נכון.
בסדר, תקשיבי, אני באמת קטונתי עכשיו, אבל רן ארז לא בראש מעייניי וכל הארגונים וכל הזה.
לא, אבל זה פתיחת שנת הלימודים.
אני מבין, אבל בואו, יש סוכלו 6,000 רקטות, יש כאילו כל מיני כזה דברים פסיכיים. יש, רואים כל היום דברים נוראים, ואתמול מה שקרה עם, הותרו לפרסום, ואז זה... זה היה מלא, זה מלא אינפורמה, זה מלא חרה להכיל.
והיא רואה, בתך הצעירה רואה הכל
שהיא,
ב...
אני חושב שהיא רואה הכל במובן של, היום אנחנו לא הולכים לזה, למה אנחנו לא נוסעים לשם, כן. לאן, למה אנחנו לא... היא רואה, דה פקטו, ממה שקורה איתה.
נכון.
זאת אומרת, איזה סוג של... קיץ היא עוברת, איזה סוג של חופש גדול היא עוברת. גם השאלה אם יתחיל או לא יתחיל, שנת הלימוד, כל הדברים האלה, כל בראש שלה.
אגב, בשאלה אם יתחיל או לא יתחיל, מצייר אותי שר החינוך, קירן ארז מאיים בזה כבר, אני לא יודעת, חצי שנה, הוא לא הזין את הציונים של הבגרויות, הוא לא זה, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, תגיד, מה יש לך, אין לך מה לענות, שר החינוך? איזה בושה, באמת, תענה, תגיד מה התשובה, תגיד יהיה כסף, לא יהיה כסף, בסוף מה רן ארז אומר, סליחה שאני מתעצבן את הצידה, כן? אבל בסוף מה רן ארז אומר, אתם הבטחתם לנו איזה שכר ולא קיימתם, כן. אז אם אתה לא הולך לקיים את זה, שר החינוך תגיד לו כבר ובואו כן. תקבלו החלטה, מה זה השטויות האלה?
כן.
זהו, אני מצטער את זה, פשוט נראה לי כל כך לא בסדר לעסוק בזה עכשיו, כאילו לא בסדר שאנחנו עוסקים, וגם לא בסדר שרן ארז עוסק, אבל שר החינוך תפתור את הקשקוש המקושקש הזה היום, זה גם על הכתפיים שלך, זה אחריות.
עכשיו, מי שעוד מחפש אטרקציות ודברים עוד לעשות עם הילדים,
חוץ מלהפגין מול הבית של שר החינוך נגיד.
אז יש את המוצא הזה של ללכת למוזיאון, שאני נורא נורא אוהב, נורא אוהב ללכת למוזיאון.
כן.
אם את תוהה לאיזה אייטם אני מוביל, זה משהו שאת שלחת, ופשוט אני הייתי בהלם מהדבר הזה.
איזה הכי טוב
הייתי
בעולם.
הייתי בהלם מזה, כי אמרתי, וואו, זה באמת סך כל הפחדים
וואו.
שיש לי כשאנחנו הולכים למשהו, עזבי למוזיאון, לבית של מישהו אחר.
לא, 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 זה הרבה יותר במוזיאון הכט, באוניברסיטת חיפה.
וואו.
אתמול מישהו פרסם תמונה, ילד בן כ-4-5, הוא שבר קד עתיק. קורי, אולי תיתן לנו קצת פרטים על הקד השבור, כי יש כאלה.
זה לפי דעתי קד בן 1,000 שנה?
זה קד, הנה, זה קנקן יחסון.
יחסון.
מתקופת הברונזה המאוחרת.
אגב, מה יש שם? מה מצאו? ברונזה מאוחרת זה 500?
1,130 עד 1,500 לפני הספירה. יש שם גם קנקני יחסון מ-324 לספירה.
וואו.
קיצר, הילד שבר את הקד, כן. פשוט שבר את הקד. ראשית, כיף, מצחיק.
איך,
דבר שני,
איך
אני
הוא מצליח
לומר,
לשבור את זה?
אני רק רוצה לומר שאני יכולה להניח שלא מצאו, גם כשמצאו את הקד הזה הוא היה שבור, כן? בואו לא...
לא, להפך, זה היה קד שהוא היה בשלמותו.
אתה חושב?
כן, זה העניין.
מה, לא? בטח הוא הודבק.
את חושבת שהוא הודבק?
למה, מה? איזה קד נשאר
לך? יש קדים שנשארים.
זה עוד לפני המקסטוק, זה כשזה עוד מחרס. נראה לי שהארכיאולוגים האלה מצאו שבור והדביקו.
איך אתה, לא, אני אגיד, מה יש לי בראש? איך אתה כהורה? איך אתה כהורה?
מה הבאה שאת עושה?
זה לא הבאה.
והילד גם בחר כמובן, כן?
זה הבאה. מה אתה עושה מבחינת ההצגה? איך אתה מציג? לכל הסובבים ולכל הרשויות, כולל רשות העתיקות, איך אתה מציג להם, אני מבין שזה מאוד מאוד חמור, והוא לא יעשה את זה שוב, כאילו משהו, אבל
וגם איך אתה
להיות...
מרגיע את הילד שהוא בבכי היסטרי.
לא, לא, לא,
עכשיו
הילד עכשיו שיחפש, הילד עכשיו לא מעניין אותי.
שיחפש עוד
לא
כאן.
מעניין אותי. אני מעוניין, אני מעוניין לצאת משם, בלי רישום פלילי, ובלי לשלם עכשיו, לא יודע מה, טריליון שח, אני לא יודע.
גורי, מה לשלם טריליון? זה ארכיאולוגיה, דבק זה לחם חוקם. מה? אלה בלי דבק לא מתקדמים.
מה את רוצה להגיד? שבר, את רוצה להגיד שאין לזה השלכות?
לא, אני מקווה שלא.
אתה צריך להגיד, אתה צריך לעשות עכשיו
ביטוח?
את כל ההצגה.
זה מה שאני הייתי עושה.
אני רוצה ככה, אני הייתי קורץ ביטוח? לילד, הייתי קורץ לילד, משמע, אני הולך שאלה. להתפוצץ עליך, זה לא באמת. אני עושה הצגה כדי שאחרי זה כשנצא מפה במעלית, ננשום לרווחה ונברח מפה.
נדליק סיגריה יחד.
בדיוק, בדיוק. אפילו נרגילה משותפת רק רגע לשבת, אנחנו צריכים ישיבה של איזה 5 שעות אחרי זה להירגע. אבל עכשיו, תהיה איתי, תהיה איתי, כי אני מתפוצץ עליך סתם, אוקיי? אתה לא רואה מה אתה עושה? אני צריך להגיע למצב שהאנשים, רשות העתיקות, מרגיעים אותי ואומרים, די, אנחנו נתקן את זה, הכל יהיה בסדר. זה ילד, זה ילד, זה ילד, די, די, לא, 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 די, זה ילד, זה
ילד. אני לא לוקח אותך.
אני נשאר פה, עד שאתה לא מתקן את זה. עד שאתה לא מתקן את זה, אני נשאר פה.
תעזוב את כל האקד.
מה זה? אתה מבין מה זה ברונזה? זה בתקופת של ברונזה, אתה יודע מה זה ברונזה?
לא. מה זה תקופת הברונזה?
בדיוק.
לא, בטח, גם קדים, זה מה שהיה להם, לא בסדר, אבל... זה נראה לי נורא מכל הצדדים של זה, והמסקנה היא כמובן לא ללכת עם ילדים למוזיאון, ודאי לא למוזיאון, אבל אני מבינה גם שאין מה לעשות, את צריכה להיות במקום עם הסגן. יוב, היא הלכה עם הילד. מה שכתב, מי שקראתי בטוויטר שכתב את זה, הוא אמר שהיא צעקה לילד משהו כמו, תבקש סליחה מהאיש הזה, ואל תעזוב לי את היד עכשיו. נו, מה היא תעשה אבל? מצוקה שלי, אני איתה, מה היא תעשה?
עכשיו אל תעזוב לי את היד. לפני שמה?
טוב שנזכרת, לפני שהוא מחרב לך פה את כל ההלניזם.
מה עוד תעשה?
גם מוזיאון הכת בחיפה, אני רק אומר שזה לא... בדיוק, זה מוזיאון בתוך האוניברסיטה, הוא מאוד מאוד חמוד באמת, והוא לא גדול, ואין שם המון אנשים.
אני הייתי הולך אגב לראות את זה. למה לא? למה להביא ילדים?
מוזיאון המדע בחיפה שהוא וואו, המדע טק.
מוזיאון המדע בחיפה, כן, והוא יפהפה.
ויש ילדים מה לעשות שם.
אבל אולי היא מצטה, אולי היא עשתה איתו את הכל.
די, עשתה איתו הכל.
אנחנו סוף אוגוסט, אם היא הביא אותו למוזיאון הכת בחיפה.
עשתה איתו הכל.
זה באמת נראה לי, מה היא יכלה עוד לעשות?
כן, כן. אבל אני רק רוצה להגיד, שיכול להיות, אני מציע רק למוזיאון הכת, אני מתנצל אם זה נשמע זה, יכול להיות להשאיר את זה ככה, יביא אנשים. זה יביא אנשים לראות מה הילד עשה.
בואו נביא, נשים גם את הילד.
עכשיו יש ססל.
ולעשות פסל של הילד.
אוי, זה נחמד.
שהוא זה ששבר את זה.
בואו נביא את הילד באמת. אוי, זה נחמד.
דיברתי על הילדה והילדה מתקשרת. איזה כיף. אני צריך לענות להם מה לעשות.
ברור, ברור.
שלא תהיה בלחץ. מימי, מה קורה?
שלום.
את רואה הכל בסדר. אנחנו פה, אנחנו משדרים, הכל כרגיל. הכל טוב?
כן.
יופי, קמת בבוקר הכל רגיל?
כל השאר בונוס, נכון? זה נשמע שזה מה שהוא הולך להגיד לך.
יופי,
טוב,
בסדר גמור.
טוב, בכל מקרה, התוכנית הזאת הסתיימה. אנחנו ניפגש מחר, בסדר? יאללה, יום יפה.